كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, י"ד בכסלו תשפ"ב, מסכת תענית, דף ו'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות, היום הזה, מצווה תקצ"ה, מצווה אשר נמצאת בפרשת כי תצא בספר דברים, שלא להוסיף להכותו את הרשע שמלקים אותו 39 מלכות, ואודות זה למדנו אתמול, ושורש המצווה הזו אומר החינוך, נגלהו לכל, שאינו בדין ואינו ראוי להכות בריה, כי אם כדי רשעתו לייסרו על פי בית דין. הנה הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה' במסכת תענית. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב הפעם גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, עד מתי שואלים גשמים? והתשובה, לרב יהודה עד שיעבור הפסח, ולתנא אחר בשיטתו עד הפסח, ולרבי מאיר עד שיעבור ניסן. שאלה שנייה, מהו הביאור נושא אלומותיו? והתשובה, שהיו השיבולים פי שניים מן הקנה. שאלה שלישית, מהו הביאור של הפסוק בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? התשובה, אמר הקדוש ברוך הוא שלא יבוא בירושלים של מעלה עד שיבוא בירושלים של מטה. שאלה רביעית, אילו שתי רעות יש בעבודה זרה? והתשובה, שלא רק שעזבו את הקדוש ברוך הוא אלא אף הלכו אחרי בורות נשברים. שאלה חמישית, מדוע קפצה זקנה על שמואל הנביא? והתשובה, כדי שלא להרוג את שאול לפני שמואל, ואם ימות שמואל בעודו נראה צעיר, ירננו אחריו שחטא. והשאלה האחרונה על דף ה' הייתה, מניין שיעקב אבינו לא מת? והתשובה, שנאמר בפסוק, ואתה אל תירא עבדי יעקב, את זרעך מארץ שבים, מקיש יעקב לזרעו, לומר שאף הוא בחיים כמותם. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ה' במסכת תענית. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י"ד בכסלו תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת תענית. התלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד א', מן המשנה המצויה שבע שורות מתחילת הדף, משנה הפותחת במילים, עד מתי שואלין את הגשמים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בעניין שאלת הגשמים, ומבארת עד מתי הוזמן ירידת הגשמים, שמאז ואי לחשוב אין לבקש עליהם. שואלת המשנה בדף ה' עמוד א', עד מתי שואלים את הגשמים? כלומר, עד מתי הם ימות הגשמים שבהם מזכירים בתפילה את הגשמים ומבקשים עליהם? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. ונזכיר שלאלי קשתה הגמרא שדברי רבי יהודה כאן סותרים לדבריו במשנה שפתחה את המסכת, שאמר שם שהעובר לפני התיבה ביום טוב ראשון של פסח, הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר. הרי שסוף זמן שאלת הגשמים הוא בתחילת חג הפסח, ומסקנת הגמרא, כדברי אולה, שהמשניות הללו חלוקות, התנאים נחלקו בדעת רבי יהודה. אז אם כן, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. רבי מאיר אומר, עד לאחר שייצא שיעבור כל חודש ניסן. ומוכיח רבי מאיר כדבריו שכל חודש ניסן הוא עדיין זמן ירידת גשמים, שנאמר בדברי יואל הנביא, כאשר הבטיח לישראל על הגשם שיבוא לאחר עצירת הגשמים שהייתה באותה שנה, ספר יואל פרק ב' פסוק רב ג', ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, ובראשון היינו חודש ניסן שהוא ראשון לחודשי השנה. כנאמר בתורה, חודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. הרי מוכח שגם חודש ניסן הוא זמן ירידת הגשמים. אז שנינו כאן את המקור לדברי רבי מאיר, אבל לא נתפרש במשנה מה טעמו של רבי יהודה. ביאר התוספות יום טוב את הטעם, שמכיוון שמתחילים להזכיר את הגשמים, מתחילים ביום טוב האחרון של חג הסוכות, דהיינו שמיני עצרת. כך גם בהפסקה, אין מפסיקים עד שיעבור הפסח. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת רבי מאיר מסתיים זמן שאלת הגשמים רק לאחר שיעבור כל חודש ניסן, ומקורו מהפסוק בספר יואל, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. מביאה הגמרא את קושיית רב נחמן על לשון הפסוק הזה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, האם שייך לקרוא יורה לגשם היורד על הארץ בניסן? הרי יורה במרחשוון הוא יורד. דתניה, כך שנינו בברייתא לקמן בדף ו' עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק י' ד', ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש. יורה זהו הגשם היורד במרחשוון, ומלקוש הוא הגשם היורד בניסן. ובדף ו' תפרט הגמרא את הטעם שנקראו יורה ומלקוש. ואם כן, כיצד קרא הנביא יואל יורה על הגשם שעתיד לירד בניסן? ותוסות בדיבור המתחיל יורה אומר שהקושייה היא על הפסוק ולא על המשנה שהוכיחה מן הפסוק הזה, כיוון שאת המשנה היה אפשר ליישב שעיקר הראייה היא ממלקוש, ואילו יורה הוא אכן במרחשוון, אבל על הפסוק קשה, איך הוא הזכיר גם יורה וגם מלקוש בניסן? אמר לה, ישיב לו רבי יצחק, אך יאמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן כדי לבאר את הפסוק הזה. אף שיורה הוא אכן גשם היורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל, יואל היה בנו של שמואל הנביא, כאן נאמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק ב', ואי שם בנו הבכור יואל, ופתואל הוא כינוי לשמואל על שפיתה לקל בתפילתו. ואף על פי שבתחילה היה יואל בן שמואל רשע, כמו שנאמר על שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו היתו אחרי הבצע, אבל כיוון שחזר בתשובה והיטיב מעשיו, זכה לרוח הקודש, כך נאמר בילקוט שימוני. אבל רשי בספר יואל מביא, שבספר הלכות גדולות כתוב שיואל חי בזמן אחר יחד עם הנביאים נחום וחבקוק שהיו בימי מנשה מלך יהודה. וגם האבן עזרא כותב שעל פי הפשט, אין זה בנו של שמואל. אז אם כן, השיב רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כדי לבאר את הפסוק הזה, גם שיורה הוא אכן הגשם שיורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, שירד היורה בחודש ניסן. נכתיב וכתוב בו בדברי יואל הנביא, שכאשר ניבא על הרעב העתיד לבוא על ישראל, ספר יואל פרק א' פסוק ד', יתר הגזה מחל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. וניבא יואל שארבעה מיני חגבים אלו יחלו את התבואה, וכל מה שיותיר מין אחד של החגבים יאכל למין האחר. וכוונתו הייתה לאותו רעב שהיה שבע שנים בימי יהורם בן אחיו מלך ישראל. והרעב הזה נזכר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א', שאמר אלישע הנביא לאישה שהחיה את בנה, קומי ולך יתו ויתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. אמר כאן רבי יוחנן שהרעב שהזכיר אלישע הוא אותו רעב הנזכר בנבואת יואל, שנעשה על ידי מינים רבים של הרבה. ואף על פי שהנביא כאן דיבר על מיני הרבה שעל ידם יבוא הרעב, ואילו מנבואתו של הנביא על הגשמים נראה שהרעב היה מחמת עצירת הגשמים, אבל באמת שניהם אירו מפני שהרבה דרכו לבוא בשנת בצורת. כך אומר הרמב"ן. ואילו הרד"ק פירש שבאמת בארבע שנים הראשונות היו ארבעה מיני הרבה שקילו את תבואתם, בכל שנה בא מין אחר, ולאחר מכן בשלוש השנים האחרונות נעצרו הגשמים. אם כן, הפסוק הנזכר במשנה שניבא יואל ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, הוא מנבואתו של יואל על השפע שיבוא לישראל אחר שיסתיים אותו הרעב. ואכן כך היה, שבאותה שנה שביעית לרעב כבר יצא עבר כל חודש אדר, ועדיין לא ירדו גשמים באותה שנה, ולכן גם לא זרו באותה שנה. ירדה להם רביעייה ראשונה, התחלת הגשמים, באחד בניסן. אמר להם הנביא לישראל, צאו וזרעו, כיוון שכבר נגמר הרעב ועכשיו כבר תצמיח השדה את תבואתה. כנאמר שם בספר יואל, ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצר. אמרו לו בני ישראל, מה יעשה מי שיש לו רק קו חיטים או קביים, שני קבים סעורין? האם יאכלנו ויחיה, או יזרענו וימות ברעב? שהרי לא יהיה לו מה לאכול עד שתצמח התבואה, ומה הועיל בזריעתו? ודאי שמוטב שיוכל מה שבידו ויחיה. וכיצד אתה אומר לנו לזרוע באדמה את המעט שבידינו? אמר להם הנביא לישראל, הגם שהדבר אינו מסתבר, אף על פי כן צאו וזרעו. ועם ישראל האמינו לדברי הנביא ויצאו וזרעו מהמעט שבידם. ונעשה להם נס ונתגלה להם מה שבקטלים, התבואה שעצרו האחברים בתוך הקטלים, ומה שבחורי הנמלים. דרכם של הנמלים לאגור מזון בחורים שחופרים בשדות, אומר רשי, על העין יעקב. וכך היה להם מיד מה לאכול. יצאו וזרו בימים שני ושלישי ורביעי בניסן, וירדה להם רביעה שנייה של גשמים בחמישה בניסן. וצמחה התבואה במהירות עד שבשנה זו הקריבו עומר ב-16 בניסן מאותה תבואה חדשה. שהרי קורבן העומר היה קרב ביום ט"ז בניסן, ולהקרבתו צריך להביא כבש בנשנתו לעולה ועומר אחד של סעורים, ודווקא סעורים שצמחו מהתבואה החדשה של אותה שנה, כאמור בספר ויקרא פרק כ"ג. ובכך התקיים המשך דברי יואל באותה נבואה, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל לה הרבה, הרי נתבהר בזה, כיצד ייתכן שהיה יורה בחודש ניסן. שואל הגבורות הרי, הרי כאן לא מצינו, אלא שירדה להם רבייה שנייה בהי בניסן, ואם כן, כיצד הוכיח רבי יהודה מכך שכל חודש ניסן ראוי לגשמים? דהיינו אף לאחר חג הפסח, מתרץ הרשש, שמאחר והנביא לא פירש באיזה יום בחודש כדרך הנביאים בכל מקום, אלא אמר בסתם בראשון, משמע שכל החודש ראוי לגשמים, אלא שבאותו מעשה, כך הרע שירדו בהי בניסן. מבארת הגמרא את גודל הנס שהרע אז. אומרת הגמרא, נמצאי תבועה גדילה תמיד בשישה חודשים מתשרי ועד ניסן, גדילה באותה שנה ב-11 יום, מיום ה' בניסן ועד ת' ז' בו. נמצא שאותו עומר סעורים הקרב בכל שנה מתבועה של שישה חודשים, באותה שנה היה קרב מתבועה של 11 יום. אומר הבן יהוידע, הטעם שחזרה הגמרא ואמרה את הדבר הזה כדי ללמד שמה שמיירה לצמוח דווקא ב-11 יום, כדי שיוכלו להקריב את קורבן העומר בזמנו. אומרת הגמרא, ועל אותו הדור, הוא אומר בתהילים קופחבב, אזורים בדימה, ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה. והיינו, שהיו בוכים בעת שזרעו, כיוון שעדיין לא היה להם מה לאכול, ולבסוף קצרו ברינה את תבואותיהם. ונשאלת השאלה, שהרי היה להם מה לאכול את מה שמצאו בקטלים ובחורים, ומדוע כתוב שזרעו מה שבידם בדימה? משום שלא היה להם מה לאכול. כתב הרייף בפירושו לעין יעקב, שלא עשה להם הקדוש ברוך הוא נס זה שמצאו מה שבקטלים ובחורים, עד שהאמינו בהשם ועשו כדברי הנביא ויצאו וזרעו את המעט שבידם. ואז די יצחק כתב שזרעו בדימה מפני שמה שמצאו היה ממעשה ניסים ואין לסמוך על הנס. שאפשר לסמוך על זה שלמחר גם יהיה להם מה לאכול. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק בספר תהילים לעניין הנס שהיה בימי יואל. ביארנו את כוונת הכתוב הזורים בדימה ברינה יקצורו, אבל מה היא? מה הכוונה בתיבות שנכתבו לאחריהם? הלוך ילך ובכון עושה משך הזורה? אם הכוונה על בני אדם שזרו אז, הרי כבר מבואר שעליהם נאמר, אזורים בדימה ברינה יקצורו. אמר רבי יהודה, הכוונת הפסוק היא לאותו שור שחרשו בו באותה שנה, שכשהוא היה חורש, ויש הגורסים כשהוא היה זורע, היה הולך ובוכה, כיוון שאין לו במה להשביע את רעבונו. ועל כך נאמר, הלוך ילך ובכו, ובחזירתו מן החרישה, כבר היה אוכל חזיז, שחת של תבועה, כשהיא עדיין ירוקה מן התלם, מהשורה שאותה חרש בהליכתו. מפני שכל כך מיירה התבועה לצמוח, וזה מה שכתוב, בוא יבוא ורינה. ראינו שחוזר מהחרישה ברינה, כיוון שכבר היה לו מה לאכול. שואלים התוספות, בדיבור המתחילו בחזירתו, הרי אמרו לאל, שנמצא תבועה גדלה ביהודה לפי ימים, דהיינו מיום ה' בניסן שבו ירדה רביעה שנייה, ועד יום ת' ז' בניסן, ואילו כאן נראה שכבר ביום שזרו, דהיינו בבית בניסן, החלה לצמוח, ואם כן הייתה הגמרא צריכה לומר, שצמחה, ב-12 ו-13 ימים, דהיינו מיום ג' בניסן, שהוא היום הראשון השלם שהתחיל לצמוח בו, שהרי בשני בניסן זרו רק באמצע היום ואין להחשיב את היום הזה, ומיום ד' בניסן ועד ליום ת' ז' בו, תרצים התוספות שכוונת הגמרא לתבואה המאוחרת ביותר שנזרעה, דהיינו ביום השלישי השלם לזריעתם, שאף היא צמחה ת' ז' בניסן, דהיינו בתוך 11 יום, שהוא הנס היותר גדול. ואילו השפת אמת ביאר, שבאמת מיד אחרי החרישה הייתה הארץ מעלה הסבים וזהו חזיז, אבל הוא אינו גידול גוף התבואה אלא הסבים ממנה. אמנם מכיוון שהייתה ממהרת להוציא עשב בשעה קלה כזו, דהיינו בהליכת השור ובחזירתו, ממילא מובן גם שגם התבואה עצמה מיירה להיגמר ביהודה אלף ימים. ואילו המרשה כתב שאין לפרש את כוונת הגמרא שכבר בחזירתו באותו יום היה השור אוכל ממה שזרע, אלא הכוונה היא שבכל שלושת ימי הזריעה היה הולך השור ובוכה מפני שעדיין לא צמח כלום, ולכן כתוב בפסוק לשון כפולה הלוך ילך, וממשיך הכתוב נושא משך הזרע, דהיינו שבחר הכל עוד נמשך זמן הזריעה, אבל בחזירתו, דהיינו ביום ה' בניסן, שכבר נסתיימה הזריעה וחזר מן השדה לבית, אז כבר החלה התבואה לצמוח ויכול היה לאכול חזיז מן התלם. דורשת הגמרא, בדרך זו גם את סוף הפסוק. מהי כוונת הפסוק? במילותיו בו יבוא ברינה נושא על אומותיו, אבל איזה רינה כוונת הפסוק? אם על רינה שמחמת התבואה שגדלה להם במהרה וכבר יש להם עכשיו מה לאכול? הרי על כך כבר כתוב מקודם, ברינה יקצורו. אמר רב חיסדא ואמרי לה במתנית הטענה, ויש אומרים ששנינו זאת בברייתא, שהכוונה בזה לנס גדול נוסף שהראה לתבואה שצמחה באותה שנה, שאף על פי שדרכה של התבואה, שהקנה שעליו השיבולת גדול פי שלושה או פי ארבעה מן השיבולת עצמה, אבל באותה שנה הייתה התבואה כה משובחת, עד שהיה הקנה גדול כשיעור זרת, שזה בעצם חצי ימה כאמור בתוספתא במסכת כלים, ואילו גודלה של השיבולת היה כפול מהקנה כשיעור זרתיים, שתי זרתות. מביאה הגמרא שאלה נוספת ששאל רב נחמן את רבי יצחק, והתשובה שהשיב לו בשם רבי יוחנן בניין הרעב שעליו ניבא יואל הנביא. אמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב מה ביור הכתוב שאמר אלישע הנביא בימי יהורם בן אחיו מלך ישראל בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א', כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. באנך באותן שבע שנים של רעב, מה יאכול, מה אכלו ישראל, וכיצד נתקיימו? אמר להישיב לו רבי יצחק, ככה אמר רבי יוחנן, ככה אמר רבי יוחנן, בשנה הראשונה של הרעב אכלו מה שמצאו בבתים, בשנה השנייה כשכבר קלה האוכל מן הבתים אכלו מה שנשאר בשדות לאחר שקצרו ואספו את התבואה, וכן מצאו ספיחים שגדלו מעליהם בשדות. בשנה השלישית כשגם בשדות כבר לא נמצאה התבואה אכלו בשר בהמה טהורה, בשנה הרביעית כשכבר לא נשאר בידם בהמות טהורות אכלו בשר בהמה טמאה, בשנה החמישית כשגם בהמות טמאות לא היו להם אכלו בשר שקצים ורמסים. והטעם שבתחילה אכלו בשר בהמה טמאה ורק לאחר שגם הוא קלה אכלו בשר שקצים ורמסים, אף על פי ששניהם אסורים מהתורה באכילה, הם עשו זאת משום שכך הדין, שבמקום שיש צורך לאכול מאכלות אסורות משום פיקוח נפש, יש לאכול מקודם את האיסור הקל יותר. כנאמר במסכת יום הדף פי ג' משחזו בולמוס, מאכילים אותו הקל הקל. ומכיוון שאיסור אכילת בשר בהמה טמאה קל יותר מאכילת שקצים ורמסים, שהרי אוכל בשר בהמה טמאה אינו חייב אלא אם כן אכל כזית, ולא על אכילת שרץ חייבים אף בשיעור כעדשה, וגם שנינו שאוכל שקצים ורמסים לוקה משום כמה להבין, ולא אוכל בשר בהמה טמאה אינו חייב אלא משום לאו אחד, כך מסביר העין אליהו. ממשיכה הגמרא ומפרטת מה הם אכלו באותם שבע שנים של רעב. בשנה השישית היו מקצת מהם שאכלו בשר בניהם ובנותיהם, בשנה השביעית אף בשר זרועותיהם, זרועות עצמם. והיון יעקב מסביר, מחמת צער הרעב כחשו זרועותיהם כאילו אכלו, לקיים מה שנאמר בדברי ישעיהו הנביא, כאשר הזהיר את ישראל על הרעה אשר תבוא עליהם מפני חטאיהם, ספר ישעיה פרק ט' פסוק י', איש בשר זרועו יאכלו, שכל כך יגדל הרעב עד שיוכל איש את בשר זרועו. הביאה הגמרא ארבע שאלות נוספות ששאל רב נחמן את רבי יצחק על דברי הנביאים, ושגם עליהם השיב רבי יצחק מדברי רבי יוחנן. ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מהו הביור הכתוב בנבואתו של הושע על גאולת ישראל? ספר הושע פרק י' פסוק ט', בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, הייתכן לפרשו כפשוטו, שמשום דה בקרבך קדוש, כלומר מפני שאתה מיטיב מעשיך והקדוש ברוך הוא שוכן בקרבך, לפיכך יאמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בעיר? הרי אדרבה, כיוון שיטיבו מעשיהם, ודאי שעליו לבוא בעיר. אמר להישיב לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן שהנביא מלמדנו כאן, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה שבשמיים, עד שאבוא לירושלים של מטה שבארץ, וכוונת הפסוק היא, עד שיהיה בקרבך קדוש, דהיינו עד שישכון בירושלים שלמטה, לא אבוא בעיר, ירושלים שלמעלה. ובספר האמונה והביטחון לרמב"ן בפרק י' כתב בזה שבא ללמדנו בזה את עניין צער השכינה, שכביכול אף השכינה אלא מנוחה, כל זמן שישראל עדיין בגלות, כמו שנאמר בספר ישעיה פרק סמך ג' ובכל צערתם לא צר. ואור החיים בספר בראשית פרק א' פסוק א' מבאר, שאף על פי שעיקר שכינת הקדוש ברוך הוא בעליונים, מכל מקום חביבה עליו יותר ירושלים של מטה, שהיא מקום שכינתו שבתחתונים, ומפני שעיקר בריאת העולם הייתה בעבור התחתונים שהם עמו ונחלתו. ומצאים שיש ירושלים של מעלה, כך אמרו במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב' בניין שבעת הרקיעים, שהאחד מהם נקרא זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. ועיקר ייחוד שם השם על ישראל ובירושלים של מעלה, ומשם אשר שכינתו בירושלים של מטה מכוונת כנגדה. כך אומר ספר המקנה על מסכת קידושין. עכשיו הגמרא מבררת דברי רבי יוחנן, ומעיקה וכי יש ירושלים למעלה בשמיים? משיבה הגמרא אין. אכן, דכתיב כתוב בתהילים קכ"ב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כלומר העיר ירושלים תהיה בנויה כעיר אחרת, שהיא כדוגמתה, ומוכח שיש עוד ירושלים אחרת, והיכן היא, אם לא למעלה. רבינו גרשום פירש שלשון יחדיו משמע ששתי ירושלים הם. שאלה נוספת שאל רב נחמן את רבי יצחק, ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב, מהו ביור הכתוב, כשהוכיח ירמיה הנביא את ישראל שלא ילכו אחרי עבודה זרה וחוקות הגויים? ספר ירמיה פרק י' פסוק ח', ובאחת יבערו ויחסלו מוסר הבלים עצו. שלפי פשוטו מובן רק סוף הפסוק מוסר אבלים עצו, דהיינו שהם אטומים כעץ מלקבל מוסר ואין תועלת לענישם. אבל לא מובן תחילת הפסוק, ובאחת יבערו יחסלו. שנראה לכאורה שיש רק עבירה אחת שהעובר עליה הוא בער וכסיל. והרי אף העובר על כל אחת מהעבירות שבתורה נקרא כסיל ובער. וגם אם נפרש יבערו מלשון בוער באש הגיהנום, לא מובן מה זה באחת. הרי כל העבירות עונשם גיהנום, וגם לא מובן המילה יחסלו. איך היא שייכת אחרי בעירת אש הגיהנום? כך מסביר הרייף את שאלת הגמרא. אמר להישיב לו רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, ודרש את הפסוק, אווירה אחת היא הנרמזת בתיבה ובאחת שמבערת רשעים בגיהנום, וזהו, יבערו ויחסלו, שיבערו על ידה כסילים הרשעים בגיהנום. ועוד אפשר לפרש את המילה יכסלו, שכיוון שעבודה זרה שקולה ככל המצוות, מעלה הקדוש ברוך הוא עליהם כאילו כסלו ועברו על כל המצוות שבתורה, כך מסביר הרייף. ומהי אותה אווירה עבודה זרה, אומרת הגמרא, ואמר על אווירה זו שהיא מבערת את הרשעים בגיהנום, אף על פי שגם על שאר העבירות נענשים בגיהנום, מפני שעליה אמרו שהמודה בה ככופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בה מודה בכל התורה כולה. כך נאמר בספרי על פרשת ראה. וכן להפך אמרו במסכת מכות דף כ"ד עמוד א', שבא חבקוק והעמיד את כל התורה על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. ולפי זה גם סוף הפסוק מכוון על אותו עניין, וביורו מוסר הבלים עץ הוא, עבודה זרה היא הבל, והעובדים לה יבערו כעץ באש הגיהינום. מבארת הגמרא, ומגזירה שווה למדנו שפסוק זה נאמר על עבודה זרה. גזירה שווה היא אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, והיא לימוד על עניין אחד בתורה מעניין אחר, על פי שתי תיבות דומות שנכתבו בפסוקים שבשני העניינים. כתיב אח הכתוב כאן מוסר הבלים עץ הוא, וכתיב אתם כתוב בהמשך אותה נבואה בספר ירמיה פרק י' פסוק ט"ו על כל מיני האלילים. הבל אמא מעשה תעתועים, הרי שקרא הכתוב לעבודה זרה הבל. ומכאן נלמד שגם כאשר כאן אמר הבלים, הכוונה לעבודה זרה. ועוד שאלה שאל רב נחמן את רבי יצחק, ואמר לרב נחמן אל רבי יצחק, מה ידכתיב, מהו ביור הכתוב שאמר ירמיה הנביא כאשר הוכיח את ישראל על שהלכו אחרי עבודה זרה בספר ירמיה פרק ב' פסוק י' ג' כשתיים רעות עשה עמי, הרי יש לתמוע על דבריו, תרתינו דהבו, וכי רק שתי עבירות היו בידם, ואילו את כל 24 הספרים שבתורה נביאים וכתובים שעל כולם הם עברו ואותם לא הזכיר הנביא, וכי כל זה שביקה להו, נמחה להם, ודאי שאין הדבר כך. ואם כן, מדוע אמר הנביא שרק על שתי עבירות עברו ישראל? ובפירוש הראשון מבאר רש"י שכוונת השאלה היא, מדוע אמר הנביא שרק שתי עבירות היו בידם, והרי על כ"ד עבירות עברו, כמו שמונה הנביא יחזקאל בנבואת התשפוט בספר יחזקאל פרק כ"ב, ונמנה אותם: א', עיר שופכת דם, ב', ועשתה גילולים, ג', תומת השם, ד', רבת המהומה, ה', איש לזרוע, היו בך למען שפוך דם, ו' וז', אב ואם הקלו בך, ח', לגר עשו בעושק בתוכך, ט' וי', יתום ואלמנה הונו בך, י' א', קודשי בזית, י' ב', ותשבתותי חיללת, י' ג', אנשי רחיל היו בך, י' ד', ואלה הערים אכלו בך, ט' ו', זימה עשית בתוכך, ט"ז ערוות אב גילה בך, י"ז תומת הנידה, וי"ח ואיש את איש את רעהו עשה תועבה, י"ט ואיש את כלתו תימה בזימה, כ"ף ואיש את אחותו בת אביו עינה בך, כ"א שוחד לקחו בך, כ"ב נשך ותרבית לקחת, כ"ג ותבצי רעייך בעושק, וכ"ד ואותי שכחת נאום השם. כך מפרט ספר הערוך את כ"ד העבירות שעברו. אז מדוע מונה הנביא ירמיה כי שתיים רעות עשה עמי? רק שתיים. אמר להישיב לו רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן. כוונת הנביא לעבירה אחת שהיא שקולה כשתיים. ומה היא נהיו? מה היא זאת? העבירה, עבודה זרה שעשו בה שתי רעות. דכתיב, כמו שכתוב באותו פסוק בירמיה, כי שתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הרי ששתי רעות ישנן בעבירה זו, גם עזבו את השם שהוא נמשל למקור מים חיים, וגם הלכו לעבודה זרה שהיא הבל ונמשלת לבורות מים שכותליהם נשברים ולא יכילו את המים הניתנים בהם. בור הנזכר במקרא אין מימיו נובעים מן האדמה, אלא הוא מקום כינוס מים. כנאמר בספר ויקרא, הוא בור מקווה מים, ואינו כמעיין שמימיו נובעים ממקורו. וכוונת המשל היא, כי הקדוש ברוך הוא נמשל כמקור מים חיים שכל ההשפעה היא ממנו בעצמותו. ואילו כל הכוח של שרי מעלה או כוכבים ומזלות אינו משלהם, אלא ניתן עליהם מאיתו יתברך. ואילו רק הלכו לעבוד לכוכבים ומזלות, זו הייתה רעה אחת, אבל הם הלכו לעבוד את האלילים שאינם אלא כבורות הנשברים, אשר אפילו את הניתן לתוכם לא יכלו להכיל. ואלו הם שתיים הרעות שעשו, כך מסביר הרד"ק, האל שיח והמצודה דוד. והטעם שכתב בורות בלשון רבים, כיוון שהם היו עובדים להרבה אלילים. כנאמר בירמיה, כי מספר עריך היו אלוהיך, כך מסביר המהרש"א. ביור נוסף, מדוע נחשב מה שחטאו ישראל בעבודה זרה לשתי רעות. וכתיב בו וגם כתוב עליהם באותה נבואה, כי עברו איי קיטים וראו, וכידר שלחו והתבוננו מאוד וראו, הן הייתה כזאת. כלומר, לימדו מן הגויים שאינם ממירים את אלוהיהם, לכו בעצמכם אצל איי הקיטים הקרובים עליכם וראו שכנו, וגם שלחו שליחים למדינות ערב הרחוקות. כידר הוא כינוי לבני ערב, וחיקרו היטב את מנהגם, הייתכן שתהיה אצלם כתועבה הזאת. האמיר גוי אלוקים ואמא לא אלוקים, ועמי האמיר כבודו בלא יועיל. והביורו, האם יש גוי אשר אמיר את אלוקיו, ואף על פי שבאמת אמה לא אלוקים, ואילו עם ישראל אמיר את אלוקיו אשר בו היה מתכבד? ובמה אמירו? בעבודה זרה שאין בה תועלת. והטעם שאמר הנביא להתבונן דווקא באומות האלו, תנא שנינו בברייתא, כי תאים עובדים לאש, וכידריים עובדים למים. ורש"י גורס להפך, כי תאים עובדים למים וכידריים עובדים לאש. ואף על פי שיודעים הכי תאים שהמים חזקים יותר, שרי הם מכבים את האש, מכל מקום להמירו את אלוהיהם. האלשיך מוסיף שגם הקידריים, אף על פי שרואים שגם האש חזקה מן המים, שהרי האש מבעבעת המים, מכל מקום לא אמירו את אלוהיהם. ועל כך מוכיח הנביא שישראל אסורה יותר משתי אומות אלו, כיוון שהיה להם ללמוד מהקידריים העובדים למים ואינם אמירים אותם ללכת לעבוד אש, כיוון שמבינים הם שאין להאמיר דבר בדבר הפחות ממנו, שהאש פחותה מן המים שהרי המים מחבים אותה, ואילו ישראל לא הבינו את הדבר הזה, ועזבו מקור מים חיים והלכו לחצוב בורות נשברים, כמו האש הנשבר מפני המים, ועוד, שאפילו מהקיטיים לא למדו שהקיטיים עובדים לאש אף על פי שיודעים שפחותה היא מן המים, המחבים אותה ואינם ממירים אותה במים. הרי שאינם ממירים את אלוהיהם אפילו לדבר המועיל יותר, ואילו עמי גרוע מכך שהרי המיר כבודו את אלוקיו, אשר בו היה נכבד ובמה המירו בלא יועיל, בעבודה זרה שאין בתועלת כלל. ולזה כוונת הנביא כשאמר כי שתיים רעות עשה עמי, כיוון שעשו יותר מרעותיהם של שתי אומות אלו. שאלה נוספת ששאל רב נחמן את רבי יצחק בביאור דברי הנביאים, ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב מהו ביאור הכתוב בספר שמואל א' פרק ח' פסוק א', והי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, כיוון שמפני זקנותו לא היה בכוחו להניג את ישראל כמקודם, לפיכך מינה את בניו יואל ואביה לשופטים בערי ישראל כדי להקל מעליו. כך מסביר הרלב"ג. שואלת הגמרא, ומי סיף שמואל כולי, וכי שמואל היה זקן כל כך? ועבר 52 אביו, הרי בזמן מותו לא היה שמואל אלא בן 52 שנים. דאמר מר, כך שנינו בברייתא במסכת מועד קטן דף כוח, מי שמת ב-52 שנה, אין זו מיטת כרת, שהרי זהו מיטתו של שמואל הרמתי. אם כן, מה פירוש הכתוב, היי כאשר זקן שמואל, הרי שמואל לא הגיע לזקנה. ובברייתא שם במסכת מועד קטן, שהביאה כאן הגמרא, נאמר בתחילתה שהיא מת לפני שמלאו לו 50 שנה, זוהי מיטת כרת, אבל אם מת בן 52 שנה, זוהי מיטתו של שמואל הרמתי, ואם מת בן 60 שנה, זוהי מיטה בידי שמיים. אבל מסקנת הגמרא במסכת מועד קטן בדף כוח היא שבאמת מי שמת מ-50 עד 60 זוהי מיטת כרת, והטעם שהתנא בברייתא כתב רק על מיטת פחות מ-50 שהיא כרת, זהו מפני כבודו של שמואל הרמתי שמת כשהוא בן 52. אז למה נאמר על שמואל, והיא כאשר זקן שמואל, הרי שמואל לא הגיע לזקנה? אמר לי, ישיב לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן, אכן לא הגיע שמואל לזקנה, אלא שכבר בעודו צעיר, זקנה קפצה עליו, והלבין שערו עד שנראה כזקן מאוד. ומבארת הגמרא מדוע קפצה זקנה על שמואל. שמואל ציווה את שאול בשם השם, לך והקיטה את המלאק ואחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמדת מאיש עד אישה, מעולל עד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. אבל שאול לא קיים את הציווי הזה, ולאחר שהיכו את המלאק במלחמה, חסו הוא ועם על הגג מלך המלאק ועל מיטב הצאן ולא הרגום. ומכיוון שזה היה נגד ציווי השם, לפיכך, היה אז דבר השם לשמואל בנבואה דכתיב, נאמר בספר שמואל א' פרק ט"ו פסוק י"א, ניחמתי כי המלכתי את שאול, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, כלומר חזרתי במרצוני להמליך את שאול על ישראל, מפני שלא קיים את דבריי, ואז רצה הקדוש ברוך הוא להרוג את שאול מיד. כששמע שמואל את דברי השם, התחנן לו שלא יהרוג את שאול, ככתוב ואיחר לשמואל ויזעק אל השם כל הלילה. וכך אמר לפניו ריבונו של עולם, שקלטני החשבת אותי כמשה רבינו ואהרון הכהן, דכתיב, נאמר בתהילים צדיתת, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, כלומר משה ואהרון שהיו הגדולים שבכהני השם, וכן שמואל שהיה מהמיוחדים שבקוראי שמו, וכיוון שהיה שמואל שווה להם בזה, שגם להם וגם לשמואל היה נענה השם מיד לתפילותיהם, ביקש שמואל כך, מה משה ואהרון לא בטלו מעשי ידיהם בחייהם, כלומר יהושע בינון שהיה מעשי ידיהם של משה ואהרון שהרי הוא תלמידם, הוא לא מת בחייהם, אף אני לא יתבטל מעשי ידי בחיי. שאול שהוא כמעשי ידי שכן אני המלכתי אותו למלך לא ימות בחיי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך יעביד? איך אעשה? לימות האם ימות שאול? הרי לא קשב שמואל, לא יניח שמואל מלהתפלל שלא ימות. לימות שמואל, אם ימות שמואל, כדי שלא יראה במיטת שאול בחייו. אם אעשה כך יש לחשוש עד זוטר, כי מאחר ושמואל צעיר לימים, אם ימות עכשיו, מרנני הבטרי, ירננו הבריות אחריו, שמא חלילה עבירה הייתה בידו, ולכן מת קודם זמנו. ואם לא לימות לא ימות שאול עכשיו, וגם לא לימות לא ימות שמואל, אלא המתין מלהמית את שאול עד שיגיע זמן מותו של שמואל, הרי כבר הגיע הזמנה של מלכות דוד למלוך בישראל. כמו שנאמר שלאחר אותו מעשה אמר השם לשמואל שילך לבית לחם וימשך את דוד למלך. ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, אפילו כמלוא שערה, כלומר לא ייתכן שיהיו יחד בעולם שני מלכים בישראל. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, הקפיץ עליו זקנה כדי שיראה זקן, וכאשר ימות יסברו שמת בזקנותו. אומר הרד"ק שלא ידעו כולם את מספר שנותיו של שמואל. ואף על פי שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק כ"ו את מספר ימיך המלא, ודרשו חכמים במסכת סוטה דף י"ג שבה הפסוק ללמדנו שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, ואיך ייתכן ששמואל הנביא מת קודם זמנו, אומר המהרש"א שכיוון ששמואל עצמו ביקש שלא יתבטל מעשה ידיו בחייו, ולא היה אפשר שתתקיים בקשתו אילו לא ימות, אין זה נחשב שנלקח קודם זמנו. מביאה הגמרא פסוק נוסף בו נרמז העניין הזה. היינו דכתיב, זה כוונת הכתוב בספר שמואל א' פרק כ"ב פסוק ו', ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, שלכאורה לא מובן לשון הפסוק, וכי מה עניין גבעה אצל רמה? והרי שני מקומות שונים הם, גבעה הייתה מקומו של שאול בנחלת שבט בנימין, ואילו רמה זהו מקומו של שמואל הנביא בהר אפרים. ואם כן, איכן באמת ישב שאול? אלא בא הפסוק לומר לך, כי אכן היה ראוי שאול למות מיד כשעבר על ציווי השם, ומי גרם לשאול שישב על מלכותו בגבעה שתי שנים ומחצה, שזה היה זמן מלכותו של שאול, תפילתו של שמואל הרמתי שהתפלל על שאול שלא ימות בחייו. וזהו ביור הכתוב, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, דהיינו שישיבתו בגבעה על מלכותו הייתה בזכות האש של הגדול, הוא אותו צדיק אשר ברמה שהיה מתפלל עליו. מקשה הגמרא, ייתכן לומר שזו סיבת מותו של שמואל, וממיתך גברא מקמי גברא? וכי ייתכן שיהיו חייו של אדם נדחים מפני צורך אדם אחר, שלפיכך שמואל מת קודם זמנו כדי שלא תתעכב מלכות דוד? משיבה הגמרא, אין. אכן ייתכן כדבר הזה, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מהי דכתיב, מהו ביור הכתוב בספר הושע פרק ו' פסוק ה', על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי, כלומר אני הוא שגזרתי באמרי פי להעמית את הנביאים קודם זמנם, ולא חטאיהם גרמו לכך, ולכן במעשיהם לא נאמר בפסוק הזה, כיוון שלא מעשיהם גרמו לכך אלא באמרי פי, מפני דבר שגזרתי, כגון שמואל שמת קודם זמנו, ולא מפני חטאו, אלא מפני שכך גזר השם שלא לעכב את מלכות דוד. על מה? מתחי גברא מקמי גברא, הרי מוכח שייתכן שידחו חייו של אדם מפני צורך אדם אחר. ויהיה הגמרא מאמר נוסף שאמר רבי יצחק לרב נחמן בשם רבי יוחנן. מספרת הגמרא, רב נחמן ורבי יצחק אביאתוי בסעודתא היו יושבים בסעודה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לאם אמר מילתא אמור לדבר תורה. אמר לה, ישיב לו רבי יצחק, איני יכול לשוחח עכשיו, כי אחי אמר רבי יוחנן, וכך אמר רבי יוחנן, אין משיחין בסעודה, אין משוחחים בסעודה, משום ששני צינורות הם בגרון, הקנה שדרכו האדם נושם ומדבר, והוושת שדרכו בולע האדם אוכל ומשקה. ובעת שהאדם אוכל, נסתם הקנה ונפתח הוושת, ואם ישוחחו אז יש לחשוש שמא יקדים קנה לוושת, שמא ייפתח הקנה ועלולו לבלוע את המאכל דרך הקנה ויבוא לידי סכנה. והמפרשים מאירים על מה שהראה באותו מעשה, א', הייתכן שרב נחמן לא ידע את ההלכה הזו שאין מסיחים בסעודה, ב', רבי יצחק שישיב לו אין מסיחין, הרי בדיבור זה עצמו מסיח הוא בסעודה, וג', הרי בדיבור זה שאמר אין מסיחים בסעודה, שמא יקדים קנה לוושת ויבוא לידי סכנה, יש יותר תיבות מהדיבור שאמר לו לאחר הסעודה, כפי שנלמד מיד בהמשך. ואם כן, שוב היה עדיף לו לומר מתחילה יעקב אבינו לא מת, שזה מה שהוא אמר לו אחרי זה. אומר העיון יעקב, שסבר רב נחמן של אמירת דבר תורה, הרי התורה מגינה ומצילה, ואין לחוש לסכנה, ואפילו שיחה של תלמידי חכמים צריכה לימוד, והיא כדברי תורה, ואין לחוש לשוחח בה בעת הסעודה. ועל זה השיב לו רבי יצחק, אחי אמר רבי יוחנן, כלומר, ועל זה השיב לו רבי יצחק שאמר רבי יוחנן, שוודאי דברי תורה מותר לומר תוך סעודה, אבל שיחה של דברי תורה, אף של תלמידי חכמים כגון, שיש בתוכה גם דברים בתיינים במקצת, יש לחוש לסכנה. מה שאין כן אם אומר רק דברי תורה, אין לחוש לסכנה, כי תורה מגינה ומצילה. אומר המשנה ברורה, כל זה דווקא בתוך הסעודה, אבל בין תפשיל לתפשיל אין חשש לשוחח, ועד הרבה. מצווה היא ללמוד תורה על שולחנו, ששלושה שאכלו על שולחן ולא אמרו עליו דברי תורה, נחשב כאילו אכלו מזבחי מיתים. ממשיכה הגמרא לספר, בתר דסעוד, לאחר שסעדו ויכול היה רב יצחק לדבר כפי שביקש רב נחמן, אמר לרב יצחק לרב נחמן, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת, אלא חיו לעולם. אמר לרב נחמן לרב יצחק, הרי מפורש בתורה שחנתו את גופו של יעקב, וגם שספדו לו, וכן שקברו בקברו, וכי בכדי וכי בחינם, ספדו ספדניה, ספדו לו הסובדים, וחנתו חנתניה, וחנתו החונתים, וקברו קבריה, וקברו הקוברים, האם ייתכן לומר כן? אמר לי רב יצחק לרב נחמן, אכן יעקב אבינו לא מת, אלא שסבורים היו שמת, ולכן חנתו וספדו וקברו. ומקרא אני דורש שיעקב לא מת, שנאמר בספר ירמיה פרק למד פסוק י' בדברי ירמיה הנביא, שהבטיח השם לישראל, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים. וממה שנזכרו באותו פסוק, גם יעקב וגם זרעו, מקיש ישווה כתוב הוא את יעקב לזרעו. מה זרעו בחיים? שהרי כשהקדוש ברוך הוא יקבץ את ישראל מארץ שביים, את החיים הוא יקבץ ולא את המתים, כי החיים נמצאים בשבי ולא המתים. אף הוא יעקב עצמו בחיים שיביאנו הקדוש ברוך הוא בגולה, כדי לגאול את בניו לעיניו. וכשם שמצינו ביציאת מצרים שנאמר בה, וירא ישראל, ודרשו חכמים שהכוונה לישראל סבא, שהוא יעקב אבינו שהראו הקדוש ברוך הוא בגאולת בניו ממצרים. ועל העניין הזה של יעקב אבינו לא מת, נאמרו ביורים רבים במפרשים. הרמב"ן אומר שלא מת, היינו שנפשו של יעקב הייתה מרחפת על גופו תמיד מפני תוקף קדושתו, כשאר נפשות הצדיקים שאינם במדרגת הקדושה כמוהו, חוזרות לשורשן ולעיקרן, וכיוון שעלו לא ירדו. אבל יעקב לגודל קדושת גופו ומעלתו הייתה נפשו עולה ויורדת, והכוח הגדול הזה אינו אלא לקדושים יחידי הדורות, כגון רבינו הקדוש, שנאמר במסכת כתובות דף קוף ג' שלאחר מותו ישב לביתו בכל ערב שבת. הרשב"א אומר, יעקב אבינו לא מת, הכוונה בזה שאין פסול בזרו, כי אברהם ויצחק היה פסולת בזרם, ולא כל זרם היה ראוי לדבק בחיים ולקבל התורה שהיא מקור החיים. והדבק בה דבק בחיים, וכיוון שמקצת זרם נחשב מת, הרי זה מעיד על כוח תולדתם. כי הזרע מעיד על השורש, ואם מתו מקצת הענפים, סימנו על הכוח המוליד שהיה בו הפסד. אבל זרע יעקב שהיה כולו טוב, מעיד על השורש שהיה כולו חיים. על זה אמרה הגמרא, מה זרו בחיים אף הוא בחיים. שהזרע מעיד על השורש שהוא חי בלי הפסק. מביאה הגמרא עוד מדברי רב נחמן ורבי יצחק באגדה. אמר רבי יצחק, כל האומר רחב ורחב, מיד נקרי. נעשה בעל קרי, מכיוון שרחב זהו שמה של אישה שהייתה יפה ביותר, לפיכך המזכיר את שמה נגרר אחר תאוות זנות ובא לידי קרי. והגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו אומרת, שרחב הנזכרת בספר יהושע הייתה מארבעת הנשים היפות בעולם. אמר לרב נחמן, אנא אמינא, אני אומר כן, ואף על פי כן לא אכפת לי. כלומר, איני בא משום כך לידי קרי. אמר לה, השיב לו רב יצחק, כי כאמינא מה שאמרתי דווקא ביודע ובמכירה, שמתוך שמכירה, אפילו אם רק מזכיר את שמה, בא לידי קרי. ממשיכה הגמרא לספר כי אבו מפטר מהדדי, כאשר עמדו רב נחמן ורב יצחק להיפטר זה מזה, אמר לרב נחמן לרבי יצחק, לברכן מר, יברכני רבי. אמר לה, השיב לו רבי יצחק, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא, הוא מצא אילן שפירותיו מתוקין לאכילה, שמהם היה יכול להשביע רעבונו וצילו נאה, שזה נצרך לאדם עייף כדי לנוח תחתיו. ועמת המים נחל קטן עוברת תחתיו, שממימיו היה יכול להרוות את צימונו. אכל אותו אדם מפירותיו של אותו אילן ושתה ממימיו וישב בצילו, וכשביקש לילך אמר אותו אדם, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך ברכה שיהיו פירותיך מתוקין, הרי כבר עכשיו פירותיך מתוקין ואינך צריך לברכה הזו. אם אברך אותך שיהיה צילך נאה, הרי כבר עכשיו צילך נאה. אם אברך אותך שתהיה עמת המים עוברת תחתיך, הרי כבר עכשיו עמת המים עוברת תחתיך. אלא זאת יש לי לברכך. יהי רצון מלפני השם שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, יהיה בהם אותם מעלות שיש לך. ומבאר רבי יצחק לרב נחמן את הנמשל, הפתה במאה אברכך. אם אברך אותך שתזכה בתורה, הרי יש לך כבר תורה. מלבד הידוע שרב נחמן היה המורה מפורסם, מצינו שגם היה דיין מומחה כאמור בסנהדרין דף ה', ושהלכה כמותו בדיני ממונות כאמור במסכת כתובות דף י' ג'. וכן מצינו שסיפר רב נחמן שלמד יחד עם רב ששת ההלכות, ומצינו במסכת קידושין דף למד ג', שאף על פי שהיה ענב נזר בכבוד תורתו של עצמו, ואמר אילב תורה, כמה נחמן היכה בשוקה. אם לא התורה שבי, כמה נחמן היו בשוק. אז תורה יש לך, אם בעושר הרי, יש לך גם עושר. רב נחמן היה חתנו של ריש גלותה, כאמור במסכת חולין, דף קוף חף דלת. ריש גלותה באותו הזמן היה רבא ברבוע, ורב נחמן עשה את ילטה ביתו. מקור עושרו של רב נחמן היה כנראה מחותנו, שכן מצינו במסכת בבא מציע בדף קוף י' שרבא ברבוע חילק את עושרו בין חתניו. ויתכן שרב נחמן ירש גם מאביו, שכן מצינו במסכת חגיגה דף כוח. אמר עבדה ברבא לרב נחמן כאותן של בית אביך, ופרש רבינו חננאל שהיו לו אבותיו של רב נחמן הרבה כרמים. אם אברך אותך בבנים, הרי כבר יש לך בנים. מרזות רברי דרב נחמן אמרו במסכת ברכות דף מ"ג, רב אחא ברי דרב נחמן במסכת שבת דף קי"ד, הון ברי דרב נחמן במסכת יבמות דף ל"ד, רבין ברי דרב נחמן גם במסכת יבמות, מראונה ברי דרב נחמן במסכת בבא מציע דף מ"ז, וכן רב פאפה ברי דרב נחמן גם במסכת בבא מציע, ורב דימי ברי דרב נחמן במסכת סנהדרין דף חג עמוד ב'. אלא בזאת אברכך, יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך, דהיינו שיהיו בהם כל המעלות הללו. ואין הכוונה שיהיו כמותו במניין הבנים או בגודל העושר, כי למה יגביל את ברכתו ולא יזכו גם ליותר, אלא הכוונה היא שאף הם יתברכו באותם המעלות. חוזרת הגמרא לדון בעניין יורה הנזכר בדף הקודם, ומביאה מדברי הברייתות המבארות מהם יורה ומלקוש. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיע בספרי בפרשת עקב, נאמר בתורה, ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש. יורה הוא הגשם הראשון היורד במרחשוון, והוא נקרא כן מלשון הוראה, מפני שהוא מורה את הבריות שימות הגשמים קריבים ובאים, וימהרו להטיח גגותיהם בטיח שלא ינטפו גשמים בבית, ולהכניס לבתים את פירותיהם, אותם פירות שיניחו מד עתה בשדות שהתייבשו, ולעשות כל צורכיהם, שאר הדברים הנצרכים לימות הגשמים. דבר אחר מביאה הברייתא ביור אחר מדוע נקרא הגשם הראשון יורה, מלשון רוויה, מפני שהגשם הראשון בא לאחר ימות החמה, שאז האדמה צמאה לגשם שכבר לא ירד זמן רב, ונמצא שהוא מרווה את סימונה של הארץ ומשקה אותה עד תאום. שנאמר בתהילים סמכי, כאשר דוד המלך משבח להשם על הגשמים היורדים על הארץ, תלמיה רווה, נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה, צמחה, תברך. כלומר, כשאתה מרווה בגשמים את תלמיה החרישה של הארץ, גורם הדבר נחת לגדודיה, דהיינו לבני האדם. וכאשר אתה מרטיב את האדמה בגשמים מתברך צמחה. הרי מצינו שנקת הכתוב על גשם לשון מרווה את הארץ. דבר אחר מביאה הברייתא ביור נוסף למה נקרא הגשם הראשון יורה, למה נקרא יורה מפני שיורד על הארץ בנחת ואינו יורד בזעף, ופירוש יורה מלשון הוראה כמו אדם המורה הוא מלמד לתלמידיו, שמלמדם בנחת, ככתוב במגילת קהלת פרק ט' פסוק י' ז' דברי חכמים, בנחת נשמעים. וביור נוסף ברש"י, יורה לשון חץ יורה ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן. ממשיכה הברייתא לדון בפירוש המילה יורה, שואל התנא האם אכן כה פשוט שיורה הוא גשם הבא לברכה, או שמא נאמר שאינו נקרא יורה אלא משום שהוא גשם הבא לכללה מפני שמשאיר את הפירות מן האילנות. ואף על פי שבתקופה זו של חודש מרחשוון כבר אין פירות על העצים, אבל יש מיני פירות שגם בזמן הזה עודם תלויים באילן, כגון אתרוגים, רימונים או תאנים הנותרים על העץ בסוף לקיטת התאנים. הוא משטיף ושוטף את הזרעים שנזרעו בקרקע ומזיקם. הוא משטיף ושוטף את האילנות ומזיקם. משיב התנא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכך שהקיש מלקוש ליורה, מה מלקוש לברכה הוא בא, שהרי לא מסתבר לדורשו לכללה, כיוון שבזמן המלקוש אין הפירות מצויים באילנות ובהכרח שלברכה הוא בא, אף יורה שנאמר באותו פסוק לברכה הוא בא. ושוב שואל התנא האם כה פשוט שמלקוש הוא גשם הבא לברכה, או שמא נאמר שאין הדבר כן ואינו נקרא מלקוש אלא גשם הבא לכללה, מפני שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות ומעלה את הסכאין מן הרבה, והוא נקרא מלקוש שהוא נוטריקון של המילים מל שמשמעו חותך, והיינו שמשבר את הבתים והאילנות, וקוש הכוונה מלשון קשה, כיוון שהוא קשה לתבואה. משיב התנא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכך שנאמר באותו פסוק יורה להקיש מיורה למלקוש, מה יורה לברכה הוא בא אף מלקוש לברכה. אומרת הגמרא ועדיין יש לשאול ויורה גוף ויורה עצמו מנהלן מניין לנו שלברכה הוא בא שאתה למד ממנו על המלקוש. משיב התנא דכתיב נאמר בספר יואל פרק ב' פסוק כ"ג, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. ממה שנאמר את המורה לצדקה, כלומר צדקה עשה השם בירידת היורה, אז מוכח שלברכה הוא בא. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זמני היורה והמלקוש, תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא, שלמדנו לעיל בדף ה עמוד א', יורה זהו גשם היורד במרחשוון ומלקוש זה גשם היורד בניסן. שואל התנא, אתה אומר יורה במרחשוון ומלקוש בניסן, האם אכן הדבר פשוט או שמא הדבר אינו כן? אלא יורה הוא גשם היורד כבר בתשרי ומלקוש הוא גשם היורד באייר. משיב התנא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מכך שנאמר באותו פסוק בעיתו, כלומר בזמנו, והזמן היפה ליורה הוא במרחשוון שהוא זמן רביעי הראשונה הוא כדי להלן. ומלקוש מסתבר יותר שזמנו בחודש ניסן, שבזמן זה יורד הגשם על המלילות והקשים, כמו שתסביר הגמרא בהמשך. והמקשה סבר שבעיתו בא לומר את עיקר הברכה, כי אם לא כן, לא היינו יודעים מתי יבואו היורה והמלקוש, ושמה יבואו שלא בזמנם, ואם כן אינם לברכה. ולכן כתב בעיתו, אבל עדיין לא ידענו מתי הוא אותו בעיתו, ושמה הוא בתשרי ובאייר, כך מסביר המרומי שדה. ויהיה הגמרא מאמרים בביאור המילה מלקוש, מלקוש למה נקרא כך? אמר רב נעילה בר אידי, אמר שמואל בשמו של שמואל, מפני שהוא דבר שמל קשיותי אין חותך ושובר את קשיות עורפם של ישראל, כיוון שכאשר הגשם אינו יורד ישראל חוזרים בתשובה ומתענים ונותנים לצדקה. הדבר נרמז במילה מלקוש שהוא נוטריקון של המילים מל שמשמעותו חותך וקוש מלשון קושי. ורבי ישמעאל טענה בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנינו מלקוש נקרא כך מלשון מלא קש, כיוון שהוא דבר שממלא תבואה בקשיה בגבעוליה, שבזמן המלקוש כבר צמחה התבואה והמלקוש יורד על התבואה ומשלימה. במתנית התנא בברייתא שנינו הטעם שנקרא מלקוש מפני שהוא דבר שיורד על המלילות, ראשי השיבולים, ועל הקשין, גבעולי השיבולים, לגמור את התבואה. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין זמנם של יורה ומלקוש, תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא יורה זהו הגשם היורד במרחשוון ומלקוש זהו הגשם היורד בניסן. שואל התנא מניין אתה אומר יורה זהו הגשם היורד במרחשוון? האם כל כך פשוט הדבר או שמא הדבר אינו כן אלא יורה? הוא גשם היורד בחודש כסלו? משיב התנא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מכך שנאמר באותו פסוק בעיתו יורה ומלקוש, למדנו אנו בהקש ממלקוש ליורה. מה מלקוש נאמר עליו שהוא יורד בעיתו וזמנו בחודש ניסן, כיוון שאז הוא יורד על המלילות והקשים? אף יורה הנאמר בסמוך זמן ירידתו הוא בעיתו בחודש מרחשוון. מביאה הגמרא ברייתא אחרת בה שנינו שזמן יורה ומלקוש תלוי במחלוקת. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו יורה זהו הגשם היורד במרחשוון ומלקוש זהו גשם היורד בניסן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יורה זהו גשם היורד בכסלו. מבררת הגמרא מן חכמים מי הם אותם חכמים שאמרו בברייתא שהיורה בכסלו ומה טעמם? משיבה הגמרא מהרב חסדא, דעת רבי יוסי היא, דתניא שנינו בברייתא גשמי היורה מתחלקים לשלוש עונות גשמים, שכל אחת מהם קרויה רביעה, איזו היא זמנה של רביעה ראשונה? הבקירה הראשונה בשלושה במרחשוון, רביעה בינונית השנייה בשבעה בו במרחשוון, בזין בחשוון, ורביעה אפילה האחרונה בשבעה עשר בו, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר זמן רביעה ראשונה בשבעה במרחשוון, רביעה שנייה בשבעה עשר במרחשוון, ורביעה שלישית ב-23 במרחשוון. רבי יוסי אומר זמן רביעה ראשונה בשבעה עשר במרחשוון, ורביעה שנייה ב-23 במרחשוון, ורביעה שלישית בראש חודש כסלו. אז לפי דעת רש"י מדובר בברייתא על זמני שלוש הרביעיות של היורה, אבל יש שביארו שכל הברייתא מדברת רק על הרביעה הראשונה שזמנה משתנה לפי מצב ירידת הגשמים, שאם הקדימו לבוא הגשמים, נקראת רביעה בקירה, בחירה, ואם נתאחרו מעט, נקראת בינונית, ומתאחרו עד הזמן האחרון, נקראת אפילה. ואם ירדו גשמים בכל הזמנים הללו, אז נקראות הן רביעה ראשונה, שנייה ושלישית. כך מסביר המאירי. וכן היה רבי יוסי אומר לפי שיטתו שזמן הרביעה השלישית הוא בראש חודש כסלב, מה שאמרו חכמים במשנה לקמן ולדף יהודה עמוד א', שאם לא ירדו גשמים, בתחילה מתענים רק היחידים, דהיינו חסידים ותלמידי חכמים. אין אותם היחידים מתענים, אלא אם לא ירדו גשמים עד שיגיע ראש חודש כסלב, כיוון שרק מזמן הרביעה השלישית מתחילים היחידים להתענות על צירת הגשמים. ושלא כדברי המשנה שם, בשנין הוא הגיע 17 במחשבן ולא ירדו גשמים, התחילו היחידים מתענין, כיוון שהמשנה שם כדעת רבי מאיר הסובר, שזמן רביעה שלישית ב-17 במחשבן. אבל לדעת רבי יוסי שהיא בראש חודש כסלב, אין להתענות עד ראש חודש כסלב. הרי למדנו כאן שלדעת רבי יוסי זמן היורה מגיע עד ראש חודש כסלב, וכך סברו חכמים שאמרו בברייתא הקודמת שהיורה הוא בכסלב. אומר השפת אמת שאף על פי שגם לרבי יוסי בכסלב הוא הזמן האחרון של היורה, מכל מקום שייך לומר שהיורה בכסלב, כמו שאמרו בברייתא הקודמת לפי אותם חכמים, כיוון שכל הזמנים הללו הם תחילת ירידת הגשמים ונמשכים אחר כך עוד כמה ימים, נמצא שעיקר ירידת הגשם בכסלב. אמר רב חיסדא במחלוקת זו מתי זמני הרביעות, הלכה כרבי יוסי. מביאה הגמרא גרסה אחרת בפסק ההלכה, המימר מתני לעד רב חיסדא בהי לישנה. המימר היה שונה את מה שאמר רב חיסדא בלשון זו, שנינו במשנה לקמן בדף י' עמוד א', בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, כלומר מתחילים לבקש עליהם בתפילה. רבן גמליאל אומר, אין מתחילים לבקש עליהם, אלא בשבעה בו, בזין בחשוון, כדי שיגיע האחרון שבעולי הרגל מירושלים, מארץ ישראל לנער פרט. על מחלוקת זו אמר רב חיסדא הלכה כרבן גמליאל, שרק בשבעה במרחשוון שואלים את הגשמים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זמני הרביעות ומבררת בשיטת מי נאמרה. כמה נזלה דתניא כשיטת מי הולכת הברייתא בשנינו, רבן שמעון מגמליאל אומר, גשמים שירדו שבעה ימים, זה אחר זה ברציפות, אתה מונה בהם רביעה ראשונה ושנייה, או את רביעה שנייה ושלישית, כיוון שאין בין ראשונה לשנייה או בין שנייה לשלישית אלא שבעה ימים, הרי לך שתי רביעות. ברייתא זו כמן כשיטת מי, כרבי יוסי, שובה בברייתא הקודמת, בעניין זמני הרביעות, כי מאחר ולרבי יוסי זמן רביעה ראשונה ב-17 ושנייה ב-23, הרי מיוזיין במרחשוון על חף ג' בו, שבעה ימים, ומ-23 ועד 30, הרי אילו שבעה ימים בלא יום רביעה האחרון. אמר רב חיסדא הלכה כרבי יוסי בזמני הרביעות. לדעת רש"י יש לגרוס כאן הלכה כרבי יהודה שאמר שרביעה בחירה בזין במרחשוון, כי מאחר ופסק כרבן גמליאל שבשבעה במרחשוון שואלים את הגשמים, הרי של ההלכה זמן רביעה ראשונה בזין במרחשוון כרבי יהודה. אם כן לא ייתכן שרב חיסדא אמר הלכה כרבי יוסי. שואלת הגמרא בישלמה, הדבר מובן שנצרך לנו לדעת את זמנה של רביעה ראשונה כדי לדעת ממתי יש לשאול להתפלל על הגשמים, וכן מובן שצריכים לנו לדעת מתי זמן רביעה שלישית כדי לידע מתי, או ממתי מתחילים היחידים להתענות, אלא את זמן רביעה שנייה למאי, לאיזה צורך השמיענו התנא את הדבר הזה. משיבה הגמרא, אמר רבי זיירא, צריכים לנו לדעת את זמן רביעה שנייה לעניין דיני נדרים, דתנן, שנינו במשנה במסכת נדרים דף סמך ב' עמוד ב', הנודר שאסר על עצמו בנדר איזו הנאה, ואמר שאוסר על עצמו את ההנאה הזו עד הגשמים, או שאמר שאוסר על עצמו עד שיהיו גשמים, הרי זה אסור בכך עד שתרד רביעה שנייה של גשמים, מפני שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ובפי בני אדם נקראים זמן הגשמים רק מי שתרד רביעה שנייה, כיוון שמכאן ואילך הדרכים מקולקלות ומאוסות מפני הגשמים, ולכן צריכים אנו לדעת מתי זמן רביעה שנייה כדי ללמוד עד מתי נקרא זמן גשמים לעניין נדרים. תירוץ שני, רב זביד אמר, הדבר נצרך לדעת מתי רביעה שנייה כדי לדעת מתי הוא זמן היתר לזיתים של מתנות עניים. וחמש מתנות עניים הם לקט, שיבולים הנושרים בשעת קצירה, ודווקא אם הם אחת או שתיים אבל שלוש אינן לקט, שכחה שכאשר אוסף מן התבואה לעומרים ושכח הלומה אחת בשדה, הרי זה לא ייקח עינה, ומתנה זו נוהגת גם בקרם וגם בכל פירות האילן, ופאה שיניח בסוף שדה הוא מעט מן היבול, שאותו לא יקצור אלא ישיר עבור העניים. פרט אלו גרגירי ענבים הנושרים בשעת הבצירה, ועוללות אלו אשקלות ענבים קטנים, ושתי המתנות האחרונות זה פרט ועוללות נוהגים רק בקרם. אם כן מסביר רב זביד למה הדבר נצרך לדעת מתי רביעה שנייה, לזיתים של מתנות עניים, שיהיו הזיתים מותרים לכל אדם. אותם מתנות עניים דינם כהפקר, אבל רק לעניים ולא לשאר אדם. אבל אם עבר זמן ולא לקחו מעניים, הרי מותרים לכל אדם. ובמשנה דלהלן מבואר מתי זמן היתר של כל אחת ממתנות העניים. לתנן כך שנינו במשנה במסכת פאה פרק ח' משנה א', ממתי כל אדם אפילו העשירים מותרים בלקט בשכחה ובפאה שבתבועה. כלומר מתי הוא הזמן שוודאי לא יבואו יותר עניים ליטול מהם. מי שילכו וילקטו אותם עניים הנקראים נמושות. כפי שתבהר הגמרא מיד, מכאן ואילך מתייאשים שאר העניים מהם. לפי שיודעים הם שאם נשאר מהם בשדה ודאי נטלום אותם נמושות. ולכן מותר כל אדם ליטלן. וממתי מותרים כל אדם בפרט ובעוללות שבכרם? מי שילכו עניים בכרם וילקטו ויבואו שוב ללקט פעם שנייה, מעתה שאר העניים מסיחים דעתם ושוב לא יבואו ליטול מהם. וממתי מותרים כל אדם בזיתים של מתנות עניים? מי שתרד רביעייה שנייה של גשמים שעד אז ודאי לקטו כל העניים ושוב לא יבואו ללקט. והטעם לשיעור הזה כי מאחר וירדו גשמים רבים נמסו הזיתים הנותרים ולכן התייאשו העניים הם. כך מסביר המאירי. מבררת הגמרא מהי נמושות, מה פירוש המילה נמושות שכתב התנא? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן, נמושות אילו סבי דאז דה תיגרה, עניים זקנים ההולכים על משענתם, וכיוון שהם הולכים בנחת, מעיינים הם היטב ורואים כל שיבולת ושיבולת, ולכן אחרי הליכתם בשדה, לא יבואו יותר עניים ולפיכך מותר הלקט לכל. יש לקש אמר, נמושות אילו הם לקוטי בתר לקוטי, לוקטים אחר לוקטים, שכאשר העני הולך ולוקט מוליך את בנו אחריו, מכאן ואילך מפסיקים שאר העניים מללקט. תירוץ שלישי, מדוע נצרכים אנו לדעת מתי זה זמן רביעייה שנייה של הגשמים? רב פאפה אמר, הדבר נצרך כדי לדעת מתי הוא זמן היתר להלך בשבילי הרשות, שיש רשות מבית דין לכל אדם לעבור בתוך השדות כדי לקצר את הדרך, באופן שאין בדבר נזק לתבואה צומחת בשדות. דאמר מר, בברייתא במסכת בבא קמא דף פ"א, בעניין 10 תנאים שהתנה יהושע בן נון עם ישראל משנכנסו לארץ ישראל, הוא תיקן גם שיהיו מהלכים כל העם בשבילי הרשות בתוך שדות חבריהם כדי לקצר את דרכם, ולא יקפידו בעלי השדות על כך. אבל זהו דווקא מהזמן שהכניסו בעלי השדות את תבואתם עד שתרד רביעייה שנייה של גשמים, כיוון שבזמן זה אין הפסד לבעלי השדות אם יעברו בני אדם דרכם. אולם, מאז ועלה הוא זמן צמיחת הזרעים וההליכה מזיקה לתבואה. תירוץ רביעי, מדוע נצרכים אנו לדעת מתי הוא זמן רביעייה שנייה של הגשמים? רב נחמן בר יצחק אמר, זמנה של רביעייה שנייה נצרך לנו לעניין לבער פירות שצמחו בשנה השביעית, היא שנת השמיטה, שמן התורה נאסרה הנאה מן הפירות הללו, ובהגיע זמן הביור של כל מין ומין, אז אסור בהנאה שיבערן מרשותו. פירות שביעית אין אוכלים ונהנים מהם, אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה, כפי שתוכיח הגמרא להלן בסמוך, אבל אם קלה אותו מין לחיה מן השדה, חייב לבאר אותו המין מן הבית. דתנן, שנינו במשנה מסכת שביעית, פרק ת' משנה ז', עד מתי נהנים ושורפים להסיק את האש או כל הנאה אחרת בתבן ובקש של שביעית, עד שתרד רביעייה שנייה של גשמי בשנה השמינית, שזהו זמן הביור של תבן וקש. ומזמן זה אסור ליהנות מהם עד שיבערם. מה הטעם שאסור ליהנות מפירות שביעית בהגיע זמן הביור? דכתיב נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק ז', ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. דרשו חכמים בספרא על פרשת בהר מן הפסוק הזה, כל זמן שחיה אוכלת פירות אילו בשדה, האכל מאותו המין לבהמתך אשר איתך בבית. אבל אם קלה נגמר מאותו המין לחיה מן השדה, שפירות אילו כבר אינם מצויים בשדה, אף אתה קלה תבער לבהמתך מן הבית, כלומר תבער את הנשאר ברשותך מאותו המין. ולפיכך זמן הביור של תבן וקש, מי שתרד רביעייה שנייה של גשמים, כיוון שמכאן ואילך, אין תבן וקש בשדות מפני שהגשמים הופכים אותם לזבל. וכיצד הוא ביור פירות שביעית? לדעת הרמב״ם ביור כפשוטו לאבדה מן העולם על ידי שישרוף באש וישליך לים המלח. אבל דעת רוב הראשונים שביור הוא רק הוצאת הפירות מן הבית והפקרתם. מבאר את הגמרא מדוע גשם נקרא רביעייה, אמר רבי אבאו, מהי לשון רביעייה, למה נקרא גשם בלשון הזו? זאת משום שהגשם הוא דבר שרובע שבועל את הקרקע. הוא כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, מיטרא בעלה דארהו, המטר הוא בעלה של הקרקע, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ה פסוק י', כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, הרי שהגשם בא לארץ וגורם לה ללדת פרי אדמה, ודומה לבעל הבעל אשתו וגורם לה ללדת פרי בטן. ופירוש הפסוק שכמו שהגשם היורד מן השמיים אינו יורד לבטלה אלא מרווהו את הארץ ונותן בכוח להצמיח ומיטיבו לעולם ואחר כך שב אל השמיים מכוח חום השמש המעדה אותו, כי אין יהיה דברי אשר ייצא מפי לו ישוב אל העיר היקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלכתיב. בגמרא לאל בדבב עמוד א' התבהר שמזמן רביעייה ראשונה מתחילים לשאול ותן טל ומטר, ואם לא ירדו גשמים כל זמן רביעייה ראשונה ושנייה ושלישית מתחילים להתענות. מביאה הגמרא דבר נוסף בשם רבי אבאו בעניין הרביעיות, ואמר רבי אבאו, רביעייה ראשונה שיעורה כדי שתרד בקרקע טפח, כלומר אם ירדו גשמים בזמן רביעייה ראשונה בשיעור שנמסה הקרקע בעומק טפח, די בכך ושוב אין צריך להתענות על עצירת גשמים. ורביעייה שנייה שיעורה כדי לגוף בפי חבית, כלומר שתעשה הקרקע תחוכה מן הגשם עד שבלא מים נוספים אפשר יהיה לגבל ממנה טיט ולדבק בו את מכסה החבית. מביאה הגמרא מאמר נוסף שבו נזכר השיעור הזה. אמר רב חיסדא, גשמים שירדו בשיעור כדי לגוף בהם פי חבית, אין בהם משום ועצר את השמיים ולא ימטר, כלומר אם ירדו גשמים בשיעור זה לא נתקיימה באותה שנה, כללה אמורה בפסוק. ועוד מאמר מביאה הגמרא של רב חיסדא בניין ועצר את השמיים, ואמר רב חיסדא, גשמים שירדו קודם זמן קריאת שמע שנאמר בהם ועצר את השמיים ולא ימטר, אין בהם משום ועצר, כלומר יש בהם סימן ברכה בכדי להוציא מקללת ועצר, ואף אם לא ירדו גשמים מרובים, אומר רשי. והמאירי הביא פירוש נוסף שאם קבעו להתענות וביום התענית ירדו גשמים קודם זמן קריאת שמע ופסקו, אין משלימים תעניתם. אמר רבי, לא אמרן, לא אמרנו את הדבר הזה שהם ירדו גשמים קודם זמן קריאת שמע יש בהם סימן ברכה להוציא מכלל כללה זו, אלא כאשר ירדו קודם ועצר דאורתא, קודם זמן קריאת שמע של ערבית שירדו הגשמים ביום. אבל אם ירדו קודם ועצר דצפרא, קודם זמן קריאת שמע של שחרית שירדו בלילה, יש בהם משום כללת והצער שאין יפים לעולם אלא גשמים היורדים ביום. וכדי אמר רב יהודה בר יצחק, אני, ענני דצפרה אילו עננים שבבוקר, אף אם מורידים מתאר, לית בו משאשה, אין בהם ממש ואין השנה מתברכת מהם. דכתיב בספר הושע פרק ו' פסוק ד', בתוכחת הושע לישראל, מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך. מדמה את חסדם לענן המגיע בבוקר כגשם היורד בשחר שאין בו ממש. כלומר, מה אעשה לך מפני מידת הדין ואיך הוציא משפטך לאור, הרי כל טובתך וצדקתך אינה כלום. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, וכי גשם היורד קודם זמן קריאת שמע של שחרית אין בו סימן ברכה, והעם ריין שהרי נוהגים אנשים לומר, במפתח בעבי, מיתרה, אם בעת פתיחת שערי הבתים בבוקר יורד מטר, בר חמר הפונים לחמר, המוליך תבועה על גבי החמורים למוכרה, ואומרים לו, מוך שקך וגני, קפל את שקך תחתיך ושכב לישון, שכיוון שירדו גשמים בבוקר השנה מבורכת היא, ויהיה סובה בעולם ולא תרוויח ממחירת התבועה, כיוון שתהיה התבועה בזול. הרי שגשמים היורדים קודם זמן קריאת שמע של שחרית יש בהם ברכה. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים. המה שנוהגים האנשים לומר שמטר היורד בבוקר יש בו סימן ברכה, מדובר דקטיר בעיבה, שנתקשרו השמיים בעננים עבים, ויש בזה סימן ברכה כיוון שהעננים אלו יורידו גשם רב. המה שאמר הבעיה שאין בגשמים של שחר משום ברכה, משום דקטיר בענני, שנתקשרו השמיים בעננים קלושים, ובהם אין ממש שעוברים אחרי זמן מועט ואין מורידים גשם רב, ואין השנה יוצאת מחמתם מכלל ועצר את השמיים. דנה הגמרא בעניין ירידת גשמים בתיבת. אמר רב יהודה, תבה לשעתה, דתיבת ארמלתה, טוב לשנה ואשריה, כאשר בחודש תיבת השנה כאלמנה ללא גשם. וטעם הדבר, איקא דאמרי, יש אומרים ללא ביירי תרביצי, שכך לא יהיו בורים שוממים המקומות שמרביצים בהם תורה, מפני שהדרכים יפות ויכולים התלמידים ללכת ממקום למקום ללמוד תורה, ובתיבת יש להם פנאי ללמוד יותר מכל ימות השנה. ואיקא דאמרי, ויש אומרים בטעם הדבר, דלא שקיל שודפנה, שבלא הרטיבות הבאה מן הגשמים, אין השידפון נאחז ומדבק בתבועה. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא שטוב הדבר שאין יורדים גשמים בתיבת? ואמר רב חיסדא, תבה לשתא דתיבת מנבלתא, טוב לשנה שבחודש תיבת הארץ מנובלת, שהדרכים מלוכלכות בתית מפני הגשמים. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה. המה שאמר רב יהודה שטוב הוא שלא יורדים גשמים בתיבת, מדובר דעת המיתרא מעיקרא, שירדו גשמים בזמנם במרחשוון, וכשיורדים גם בתיבת רעים הם, שאין האדמה צריכה להם יותר. ואילו המה שאמר רב חיסדא שטוב הוא שיורדים גשמים בתיבת, מדובר דלא התמיתרא מעיקר, שלא ירדו גשמים בזמנם, וטוב הוא שלכל הפחות יורדים בתיבת. דנה הגמרא לגבי ועצר את השמיים בירידת גשם על מקצת מהמדינה, ואמר רב חיסדא, גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו, אין בהם כלל משום כללת ועצר, כיוון שבני המדינה שירדו להם גשמים מוכרים תבועה לאלו שלא ירדו להם גשמים וכולם נתברכו. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא שאין כללה בכך? והכתיב נאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק ז', בתוכחת עמוס לעם ישראל, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלושה חודשים לקציר, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תמטר, וחלקה אחת אשר לא תמטיר עליה תיבש. ואמר רב יהודה, אמר רב, שתיהן לכללה, כלומר שכאשר יורדים גשמים רק על עיר אחת, זוהי כללה לכולם, גם לבני העיר שירדו בגשמים, וקשה על דברי רב חיסדא. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים, מה שהתבהר בפסוק, שירידת גשמים על עיר אחת זוהי כללה, מדובר דעת איתובה, שירדו גשמים יותר מדי וקלקלו את התבואה. המה שאמר רב חיסדא שאין בכך משום כללת ועצר את השמיים, לאף אחת מן הערים, משום דעתה כדמי בא אלי. ירדו גשמים כראוי ולא יותר מדי, וגדלה מחמתו התבואה, ובני אותו מקום שירדו בהם הגשמים יספקו תבואה לבני המקום שלא ירדו בו גשמים. מוסיפה הגמרא ראיה לתירוץ, אמר רב אשי די קנמי, כך גם מדויק בלשון הפסוק, שהכן שירדו, לא ירדו כראוי, דכתיב הפסוק, חלקה אחת תימטר, ולשון זו משמעה, שחלקה זו תהיה מקום מטר, כלומר שירדו בגשמים יותר מדי, עד שהיא כמקומו של המטר. מסיקה הגמרא שמע מן אכן כך משמע, כפי שדייק רב אשי. והערת הגמרא, מתי מברכים על ירידת הגשמים? ונוסח הברכה יבואר להלן. אמר רבי אבאו, מתי מברכים על הגשמים? מהו שיעור הגשמים שצריך לברך עליהם? והוא מבאר, השיעור משייצא חתן לקראת קלה, כלומר משירדו כל כך, עד שכאשר הטיפה נופלת, יוצאת ובולטת כנגדה טיפה אחרת מן המים הצבורים על הקרקע, כדי חתן היוצא לקראת קלה. שואלת הגמרא, מה היא מברך? מה הוא מברך על הגשמים? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. רבי יוחנן מסיים בה בברכה הזו, אחרי הנוסח שהוא אמר, שרב השמיע לנו שצריך לומר, אחי, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשנו נרנק המון גלה וספטותינו שבח כמרחבי רקיה, הוא ממשיך את הנוסח, עד אל יעזבונו רחמך השם אלוקינו ולא עזבונו. הוא חותם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוב ההודעות. שואלת הגמרא, רוב ההודעות ולא כל ההודעות? שמשמע בלשון זו חס ושלום שמבורך הוא השם, רק ברוב ההודעות ולא בכל ההודעות. אלא אמר רב, האם האמור בנוסח הברכה, ברוך כל ההודעות, שלשון זו משמעה שמבורך הוא השם בכל ההודעות. מסיים את הגמרא, אמר רב פאפה אילכך, כיוון שלדעת רבי יוחנן אומר רוב ההודעות, ולדעת רבא אומר כל ההודעות, נאמרינו לתרוויו, נאמר את שתיהן, כלומר נוסח הכולל את שתי הלשונות, ברוך כל ההודעות ורוב ההודעות, שמשמעותו היא, מבורך אתה השם בהודעות רבות, הכל של כל ההודעות. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף וו במסכת תענית עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הודעות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו לשון יורה? שאלה שנייה, מהו לשון מלכוש? שאלה שלישית, מה נפקמינה בזמן של הרביעייה השנייה? למה צריך לדעת את הזמן של הרביעייה השנייה? שאלה רביעית, מה שיעור רביעייה ראשונה ושנייה? שאלה חמישית, האם כשירדו גשמים קודם זמן קריאת שמע יש בזה עדיין משום ועצר את השמיים או לא? והשאלה האחרונה על דף וו, כשיורדים גשמים בתיבת טובה השנה או לא? אם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י' בחסלף תשפ"ב, כאמור סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף וו, במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ט"ו בחסלף, ערב שבת קודש, פרשת וישלח תשפ"ב, ונלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים זין וחט, במסכת תענית. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.